מחיים רחמה. שור מותי שבת קודש פורשת בהר התשפב בשלג. שור מוקדש לעילו נשמעת הרב הגאון רבי יחיא זכריה בן רבי שלום הצברי זכר צדיק לברכה, שהשבוע ביום י"ד אייר יחול יום היורצת שלו. תהיה נשמעת שרורו ושרור החיים. נדבד בנו היקר ידידנו הרב הגאון שמואל צברי שליטה, מחבר ספרי השיטות ועוד, מנהל מוסדות דרכי איש בבני ברק, עבור שהתנדב ביד רחבה למוסדות יד מעריך. ומגום ברוכו ירצן לדברך, יברך מעשי הלאו, מכל שורו ונזק אסילהו, ימלא כל מי שלו לבא ולבחם, לטובו ולברכה, אמן כן יהי רצון. השנה בהילולה של מעריץ, בין יתר הדברים, דיברנו על זה עניין תעלומה שצריכה תשובה, פתרון, מענה לדברי מעריץ, דבר מפליא. בעניין של הכורך וליל הסדר, מעריץ מביא דבר בשם ספר מגיד משרים, הדבר לא נמצא, לא כתוב לא את המילים ולא את העניין. לשון מעריץ ככה: דע דבקורך סורך כזית מצוב וכזית מעורר וקורכון יחד. קורך, צריך לקרוך את המצב והמרור ביחד. שאלה מה עליון ומה תחתון, מה או אחד על יד השני. נאגימו עליהם לקרוך המצוב מבפנים והמורר חוסלה, המצה מוסתרת והמרור עוטף אותה מבחוץ. כלומר ככה זה מנהג העולם. וכן היום מנהג מורי זה גני זכרונו לברכה, וכן כתב הרשב"א פרק הרבה פסחים דף ק"ד עמוד ב', ים בלע מרור לא יצא. כן, לא ניכנס להרי היום הרשב"א, צריכים לדון בזה, כי הוא לא דבר על הכורך. אבל שם נראה שזה, שם מדובר על עניין של בלע מצה יצא, בלע מרור לא יצא. אז מתוך הדברים שם רואים שהוא מדבר שהמרור הוא מבחוץ. אבל זה שאלה נפרדת. וכן מוכח מלשון הרב רבי יצחק בן גיאת, שהביא המגיד משנה וזה לשנה, וכורך מסוב החזרת, עד כאן. וכן כתב בספר החינוך בפירוש בפרשת בו, סימניות עין שם. כן, זה לא בסימניות, בסימן כ"א. ועכשיו יש פה השאלה. וכן כתב בספר מגיד משורים, וזה לשנה, והמורור מבחוס, כהי גליפוד עם סחרו לגדושו, עין שום. כידוע, ספר מגיד משרים, כתב אותו מרון בית יוסף, מה שהגילויים שהמלאך המגיד היה אומר לו. וכן מוכח בספר תולעת יעקב זכרונו לברכה. זה עוד דבר שהמעריץ מוסיף, עוד ראיה מספר תולעת יעקב של מהרם גבאי. והוא שואב כל כבודו ואת מלאך פנימו. כן שמעתי מפי אבי, מורי וריבי. זה מביא עוד עניין, שהמצה מבפנים, כל כבודו ואת מלאך, המצה זה רומז לשכינה, מלכות, אז היא צריכה להיות מוסתרת. המרור מסביב. וגם לפי הפשט כן נראה שצריך המרור מבחוץ, כי ככה היה סדר הדברים, תחילו מררום, ובסוף היה עניין המסור, הסדר עם המסרים, כן שמעתי מפי אחי שמשמרו בחייו. דיברנו על זה אז, הרחבנו, בואו נחזור על הדברים. קיבלתי מכתב בנושא הזה, ומצאות ידידנו הרב אייל חדד, השם ישמרו מליחין. הרב אריה מאיר, שליטה, בעל הספר תורת אם על נביאים. היה מה שכתוב בעץ חיים למעריץ, כך היה ספר מגיד משרים, לא מצאנו לשון זו, נראה לומר. נכון, לא נאמר הלשון הזה, אבל כך כתב, נכון שהמילים האלה לא כתובות הלשון הזה, אבל העניין שגליפו וסדרו המסובבים את הקדושה כן כתוב. מביא בפרשת ניצבים אשר פודיתו, כמו שהגליפין סוחרים לקדושו, אך יבוא ישראל משתגעים בעיני ומיום וקדושו ברוך הוא פרק יותן. עוד דבר הוא מביא פרשת וישב, עוד כתב, זלו ומזעו סוחו אלוהים, כי יחד בסתור קדושו יש דחר ונוגבו, האוסט דרסו חרול הקדושות, אומר רב הנרגן. נראה שאין הכוונה לצטט במדויק את לשון הספר, אלא ללמוד מדבריו את העניין הזה של הקליפה של עבודת הקדושה. כאילו שהמעריץ לקח את הנושא הזה, כמו הקליפה של עבודת הקדושה, אז המעריץ לקח את זה אל העניין של המרור. לא שזה כתוב שם, הוא שדבר על המרור. כך נראה משינוי הלשון, כתוב, הוא מדייק, ומתחיל בלשון הקודש, והמרור מבחוץ, זה לשון הקודש. כאי גלו פה דסה, לא כלשון המגיד שבדרך כלל זה בארמית, הלשון וזה לשונו והמרור מבחוץ, זה לא אותה הלשון. הוא לא התכוון לצטוט הלשון המדויק, אלא שזה העניין הזה. וכך כתב, וגם בסרט הלכת יעקב, סוד ברכת הנישואין, הכל כדוגמה עליונה וכו'. סיכום, אין הכוונה לציטוט מדויק, כלומר לשון דומה שמתאים לעניין. ודי בעבדת הטעם. אריה מאיר. שמחתי דבר ראשון על עצם זה שישבו לפצח את האגוז הקשה הזה. ברוכים יהיו. אבל לגופו של עניין, אני עדיין לא רואה פה תשובה. אם העניין הוא שלהגיד שהקליפה מסובבת הקדושה והמארץ לוקח את זה לעניין של המרור, לא צריך את המגיד משרה מישהו זה. שהקליפה סובבת הקדושה, זה כתוב בעשרות מקומות, אם לא מאות מקומות בספרי קבלה. בזוהר, בשביל זה המארץ לא היה צריך להביא את המגיד משרים. המארץ היה בקיע עצום בזוהר הקדוש. אז רק לשם דוגמה בעלמה, אני אציין, יש בזוהר פרשת לך לך דף פ"ד עמוד ב', פרשת תרומה דף קמ"א, פרשת שלח לך דף קס"ג עמוד ב', רבו מספור המקומות, אם להגיד שהמרור זה קליפה והמצה זה קדושה, והקליפה זה קדושה, זה לא צריך בשביל זה להביא מגיד משרים. מה שנוגע על הספר תולעת יעקב, נראה שהוא קרא וכן מוחבסת יעקב זל, והוא סוד כל כבודו במלך פנימו, נראה תולעת יעקב זכרונו לברכה, למה לא משום מה נראה שהוא הבין שהכוונה זה לשונו והוא סוד כל כבודו במלך פנימו. לא, הוא לא התכוון להגיד שתולעת יעקב שזה הלשון שלו, זה תולעת יעקב זל, זהו נקודה. את סוף כבודה בזה כתוב בשם אביו, רבי יוסף, זה המארץ כתב בשם אבא שלו. זה לא קשור לתולעת יעקב. עוד מעט נראה, ספר תולעת יעקב, מספר תולעת יעקב, תולעת יעקב אין לי שאלה. שם זה כן כתוב העניין. המארץ דייק יפה מאוד בספר תולעת יעקב. אבל לפני שניכנס לנושא הזה, ראיתי את הלשון של המארץ במהדורו גמוע. הרי ידוע שמערית יש לו מהדורו גמוע ומהדורו בתרע. אני מזכיר את זה בהקדמה. הוא מבקש, בהקדמה הוא כותב, כמו שזה כבר פשט סדרי הגדה שכתבתי, אין מחלה של להגיע את זה. כאשר כתבתי כאן מהדורו בתרע. אבל בכל זאת לפעמים במהדורו הגמוע מתבררים כמה דברים שקצת היו סתומים או שהיה זה טעות ומהדורו הגמוע הועיל להבין כמה דברים. בנושא הזה כתוב העניין בצורה אחרת, נותן מסוע של אישית ובשם לשעור כזית ולוגח כזית מורר וכרח אחד ותהיה מסע כרוחו בפנים והמורר חוסו לו. הוא כתב אותו דבר כמו שכתב מהרם גבי זל על פי סוד ג'ודל, זה מילים שהוא לא כתב את זה אצלנו, אבל באופן כללי זה אותו דבר. מהרם גבי זה בעל תעלת יעקב. אבל פה הוא מוסיף שזה על פי סוד ג'ודל. וכך היה מנח מורי זה גני מהרץ, אחרון אל היה עולם בא, ויתבע לנו בהרץ, ואמר זכר למקדש. במהדורו בתרו הוא הביא יותר מקורות לנושא הזה, אבל את המילים האלה שמהרם גבי כתב ככה על פי סוד גדול, לא כתוב, הוא דייק יותר, הוא כתב בכן מוכח בספר תולעת יעקב. כאילו נראה שזה קצת, שינה קצת, זה, שלא כתוב את זה מפורש בספר תולעת יעקב, וזה בהחלט אני חושב שזה, הוא תיקן את עצמו נכון, כי בתולעת יעקב זה מפורש וסוד גדול, אין מילים כאלה. כתוב דברים שאפשר להבין ככה, וכן נראה שזה הבנה אמיתית. כותב בספר תורה יעקב סתרי חג המצות, הוא כותב: נגרום עורר שנאמור גרענו לי מורה שנפרי חגו מן הדעת. כותב פה ספר תורה יעקב, ג'ורר רבו מקובל מהראשונים, הוא מסביר שהשכינה היא רמוזה במרור, אבל יש מצב של השכינה שהיא כשהיא רחוקה, כשהיא מתרחקת מהקדוש ברוך הוא, נפלה בג'ולות, אז זה מרור, כמו גרענו לי מורה. וכשהיא נזכרת, כשהקדוש ברוך הוא זוכר אותה, מקרב אותה, נקראת חסה. ואמרו לנו נכון, פרעה זה, מהי חסה? דחס רחמנו עלינו פרגינן. אחרי כמה עניינים הוא ממשיך, זה הסדר השני וכו' וכו'. הוא שוב פעם חוזר לנושא. עכשיו הוא מדבר מפורש על הקורך. בעושה מהמצע, בעושה ממנו וקורך עם המורר, ואוכלון בבית אחד זכר למקדוש כדי שיהיה קורך בית המסוע ומורר ואוכל, וכוונת הקדוש עליו השאול מרמוז שהמסוע העליונו נקרחו עם החסו, ועוד נגלו ישראל. מה התכוונת הקדוש? דיינו הלל. למה הוא? כן. אני חושב שהמערכת דייק את המילים וקורך עם המורר. מה זה עם המורר? כשאומרים עם, אז הדבר, יש תפל ויש עיקר. אז כשאומר דבר זה עם זה, אז זה הדבר יותר חשוב. אז המרור הוא החשוב. למה הוא חשוב? כי הוא בולט. כי אני לוקח את הקורך, אז הקורך הוא ממעלה, קרחתי את המסע עם המרור, אז כשרואים יותר את המרור הזה העיקרי, והמצע עקב יכול יותר תפילה. למרות שבסדר האכילה אנחנו לוקחים את המצע אחר כך על את המרור. אבל בקורך, המרור עקב יכול יש לו יותר חשיבות, אז לכן זה מוכח בספר תורה יעקב, אומר, לא יכול לעשות שכתוב את זה, לא כתוב מפורש. סוד גדול, יש בו סוד גדול, זה משהו רומס בו, אבל איך עושים את הפעולה של הקורך, זה עם המרור. הרי אולי יש בזה מחלוקת בראשונים, זכור לי שיש, לא כולם מסכימים לכלל הזה, שהפירוש עם זה יותר חשוב, אבל זה מה שבדרך כלל מקובל, זה מה שאנחנו נוקטים, ולכן אנחנו עושים הבדל בתפילת מוסף, בין כשזה חל בשבת ויום טוב, לבין כשזה חל בחול. בשבת אנחנו אומרים, כפר איתנו לך, עם עמך ישראל, ובראש חודש, וחול המועד אנחנו אומרים, ועמך ישראל. מה ההבדל? בימי חול, אז עם ישראל תפלים למלאכים. המלאכים אמרנו לא, ועמך ישראל. הם העיקר המלאכים, ואנחנו מצטרפים אליהם. בשבת אנחנו מתחילים. ולכן המלאכים הם תפלים לנו. אז זה השורש של הדברים. כידוע, מארץ כותב את זה במביא תגנת ורדים, קוף ממלך בעץ חיים. ככה נוסח שגור, ככה מוכח בזוהר, ברוב הדפוסים קורסים ועמך ישראל. ואף על פי שאמרו מסורת חולין, שהם מלאכה שאומרו שירה, שאומרו ישראל שירה למטה, אנחנו לא רוצים להתפאר בזה. אנחנו אומרים שהמלאכים משבחים. ספר גן המלך, כן, זה גן המלך, זה בסוף ספר גנת ורדים, רבי אברהם הלוי, הוא כותב בששת ימי המעשה, כל כנף מתחיל לומר שירה. גם, כן, אז מי, הרי יש שש כנפיים, כל כנף, שישה ימים, כל אחד אומר שירה. בשבועות, הכנף השביעי שהם ישראל, הם מתחילים לומר שירה. מכנף הרב זה מי לא שמענו. בחור שיש מוסוף, אומרים, ועם אחו, אנחנו תפילים עליהם. בשבועות, עם אחו, הם תפילים עליהם. ועודים יום טוב, כי זה כמו שבת. רק יש הבדל בחול, יום טוב ושבת אותו דבר, בימי החול. זה הדיוק, יפה מאוד. ירקות יוסף, פסח, חלק ג', הוא כותב שהמנהג של הספרדים לא ככה. מנהג הספרדים לקרוך את המצע בתוך המרור. סליחה, לקרוך, כן, אני קראתי את השורה השנייה. לא, מנהגנו להניח את המרור בתוך המצע. המצע עוטפת את המרור. אבל הוא בעצמו מודה שכמעט כל הראשונים אומרים אחרת. אז רבנו חננאל, קורך את המרור על המצע, ככה משמע מרש"י בסידורו, מחזור ויטרי, המנהיג, החינוך, את החינוך כבר אמר את זה, אגודה, ספר השולחן, זה תלמיד של הרשב"א, הבודרים, ספר הנייר, ככה לשון הראש מילוני, ספר המנהגות, שיבולי הלקט, סדר היום, כתוב מפורש, לקרוך אותה, כך כתב הלבוש, מרח אור זרוע שאומר את המצה על המרור. ככה מה שמעשה, זה מפורש, היחיד שקודם מפורש ככה, זה מערך אור זרוע, זה הנפת של בעל אור זרוע המפורסם. ואחר כך יש לשונות קצת לא ברורים, רב עמרם גם כתוב קורח חזרת במצה, לא, זה לא ברור. כן, אחר כך רק יש האחרונים, קיצו שולחן ארוך, ארוך השולחן. ממש, ממש, כמעט שאין למנהג הזה אמר, וכנראה בין הספרדים עצמם לא כולם נוהגים ככה, יש נוהגים ככה ויש ארצות שנוהגים אחרת. אחר כך הוא מביא את המעריץ. מנהג העולם לקרוך את המצה בפנים, המרוך הוא שלה, ככה נהג מוריס קני וזה וזה וזה. זהו. אז בסוף הוא אומר, טוב, לשון הרמגיד משרים לא נמצא לפנינו. אין הכרח לחדש דברים על פי הסוד. המעריץ הביא דברים בשם המגיד משרים והתורה לעקב, שלא היו לפניו כנראה. הוא חושב משום מה שהמעריץ ראה את המגיד משרים בתורה לעקב, לא היו לפניו. כאילו, כנראה שהוא הבין שאולי הוא לקח את זה מספרים אחרים שהביאו בשמו. כן, זה לא מובן. מי שמכיר את המעריץ יודע, ספר תולעת יעקב, הוא מביא אותו כסדר, היה לו את הספר בעצמו, לא צריך להביא אותו מכלי שני. גם את המגיד משרים, עוד מעט נראה. זה כאילו, מה ש... הרי ידוע בכלל, כבר לעמיתו של הדבר, אולי זה לא כל כך פליאה. היה חידה כותב בספר שם הגדולים, שהמגיד משרים שלפנינו זה רק מה שנתפס, זה 1 מ-50. דהיינו, חסר לנו הרבה בספר מגיד משרים. יכול, צריך לבדוק האמת את הדפוס הראשון או את הכתבי יד, אולי שם נמצא הלשון שמעריץ כותב, זה, כן, זה בדי לא בהישג ידינו, אבל אולי את הדפוסים הראשונים אפשר לבדוק. אבל עוד מעט נראה בסייעתא דשמיא, מצאתי מתוך כל הדברים שכמעט זה מפורש מה שמעריץ כותב בשמו, ואפשר להבין שאצלנו חסר, לפי המילים נראה שחסר איזה פסקה, אבל בכל אופן התולעת יעקב זה בדי זה נכון, לא, כן, זה מה שאמרת כזה בשמו. אבל במגיד משרים של יעקב, זה פלא על כותב יוסף. הוא כותב שבתורת יעקב מבואר להפך. להפך ודאי לא מבואר. כמו שאמרנו, הפוך, מדויק ממעריץ. הוא מביא פה את הלשון, שעכשיו בעניין שעל פי הסוד, המרור כולו מרמז לקדושה. כאילו, אולי נדגיש מה הנקודה. הוא מפריע לו, קשה לו להבין שהמרור ירמוז לקליפה. זה כאילו, הוא כותב איזה לשון, הבין, שהמעריץ הבין שהמרור אומר לך חלילה. שהמרור לא, אדרבה, כתוב שמה שזה קדושה. קצה הקדושה בשפתה יש בה מרירות, סמוכה לקליפה, המתיקות רחוקה מהקליפה. המרור דו כנס לישראל, נקרא מרור, נקרא חסה. מר בתחילתו סמוך לקליפה זה בג'ולות. ובמצוות מרור לנער את החרוסת. אדרבה, חסה שבקורך, היא נקראת בת מלך פנימה, מרמז לבחינת המתיקות, כמבואר בפנים. כן, זה המילים האלה, לא יודע מאיפה לקח אותם, זה, אין מילים כאלה בשום ספר. זה, כנראה הוא מביא את המגיד מישרים ומסביר אותו איך שהוא מבין, אבל תשמעו את הלשון המגיד מישרים בפנים. אדרבה, אני חושב, בעיון חוזר, שכמעט מפורש כמו המעריץ. זה בדף צדי. חור כרפס וחלף, זה הסוד של זה. ההור השיעה רצה לחבורו, ההור מהור סדרים דסמיכים לה. שרנן בכרפס, מתחילים עם הכרפס. אני מדלג, קשה פה להיכנס לעיניים, אני רק אגרד את הנקודה העיקרית, ומי שירצה יתבונן בעצמו. מורר רומז במלכות. כשם שהוא מורר בתחילותה, הוא מוסק בסופה, אכן הם מלכות, הוא מר בתחילותה, שמו טוב. זה מילים כמעט כמו שאמר את כותב, בהן הוא סתרים את הסוחרים לה. הוא מוסק בסופה כמתעלת בגבה, ויקרי וחסוד וחס רחמנו עלן. כן, אז אני חושב שפה שורש הדברים. בעצם, השכינה זה הקדושה. הקליפות מסובבים אותה. כמו שאמרנו, זה דבר שמפורש בכל ספרי הקבלה, הרבה פעמים אומרים, מה שמובע בתפילה בשרים, הקוצים שסובבים את השושנה העליונה, זה מרמזים לזה, שתמיד הרי התומעה, הקליפה רוצה לנוק מהקדושה, אז סובבים את זה. אז המערכת לדבר על המרור, אז, אז בעצם לא שהשכינה עצמה, חס ושלום, היא מרורה, אבל יש מסביבה דברים כאלה, אז, אז המרור זה רק דוגמה של מעין זה. אחר כך בדף צדי ב', שם הוא מדבר מפורש על הקורך, המגיד משרים. אשגוע אותה בחרוסה, זה המרור, משיקים, ובואת הרכי קורך, מסות אותו, דרמיזו, לכנסת את ישראל, עם המורר. מפורש, עכשיו אתם מה, פלא בפלא. אז הוא אומר מפורש שהקורך זה עם המרור. איך שדייקנו, אז עם הדיוק של עם, הכוונה שהמרור זה העיקר, אז אם כן, זה כמעט מפורש פה. שהמרור הוא מבחוץ. הוא רומז לתפארת, מטפילים את זה בחרוסת, לרמוז שהתפארת היה עם כנס רב בגלותו, ולאחר לא מתחיל בסיבו, כי הוא רומז לה בג'ולות, איך יכול לאכול את זה בחירו, אם זה רומז לגלות. פה, קצת, יש פה קצת משהו לא כל כך מובן. הרי את המרור לא אוכלים בלי הסיבה. המצא בהסיבה, המרור, הקורך זה כן בהסיבה. איך הוא אומר פה, המגיד משרים, שפה שלא אוכלים את זה בהסיבה? על, על הקורך? הוא מדבר על הקורך, והוא אומר שלא אוכלים את זה בהסיבה. לכן אני חושב שפה, יש פה כנראה אולי כמה חסר לנו שורה או כמה מילים, ואולי פה, בספר שהיה לפני מעריץ, היה כתוב את מה שהוא הביא בשמו מפורש. בכל אופן, גם לפי מה שיש לנו בספרים שלנו, המגיד משרים מפורסמים, אז יש פה דיוק כמו שמעריץ אומר. רק מה שכתוב, מה שהמגיד משרים אומר, קצת זה צריך ביאור. הוא כותב שהמרור בתחילתו מתוק בסוף מר, זה סתם שאלת זה, זה נשאל, זה הפוך, כזה בדרך כלל כתוב הפוך. הרי המרור הוא מתוק בסופו הוא מר. כתוב, למה זה נקרא מרור? כי משאירים אותו באדמה, הוא נהיה מר. כשהוא מתעכב בגידול שלו. זה סתם דבר שצריך ביאור. ברוך השם, קצת הדברים יותר התלבנו והתבררו מתוך כל השקל הבטריה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה בדברו. כן, יכול, כן. אני מסביר את המערץ לשיטתו. שיש חילוקי דעות בזה, חילוקי גרסאות, כבר המערץ בעצמו רומז. ביום שבדפוסים. דבר נפלא, דברר לי בזמן האחרון, סייעתא דשמיא, יש הרי כידוע הרבה מנקפים ומעוררים על העניין של העופות, שמחליאים אותם, מינים, אולי זה יש בזה חשש שזה מינים טמאים. הרבה רבנים דנו ודשו בזה. מעטים שאומרים שזה, שאסור, שהם נמנעים מזה, בדרך כלל רוב גדולי הדור לא חוששים לזה, אבל ציפיתי שמישהו יושב על הנושא הזה לברר אותו. בזמנו כבר דיברנו על העניין הזה, וכשאז כשהיה העניין של דיברו על העוף הברקל, הפתם, בזמנו אמרנו ששני עופות קשרים כלמעשה, ובמסקנה אמרתי שנתפס את זה בשיעורים שדיברנו בזמנו, ש כל יש הרבה, רוב העופות בעולם הם טהורים, לכן התורה מונה את הטמאים, כדי בהמות התורה מונה יולוס ויהמור בחיות, את אלה כי הם, התורה מקצרת, אז שם מונה את הטמאים. אז כדי לקצר, אז התורה אומרת את הטמאים, חוץ מזה כולם קשרים. אבל מתוך כל החששות והעניינים, אז יש כלל בפוסקים, בעיקר אשכנזים יותר, שעוף טהור נאכל רק במסורת. לא, גם שיש לו את כל הסימני טהרה, אבל צריך שיהיה מסורת על זה. ואז הם טוענים שיש, אולי יאכלו הרבה עופות שאין עליהם מסורת. זה, פחות או יותר זה כל הדברים. ובזמנו אמרנו שעל הברקל הזה זה נחשב שיש כן מסורת. ואמרנו בסוף, כל העופות שמחליאים, כל התורנגולים שיש בעולם, אפשר, יש תורנגולים, יש דוחיפת, יש עופות אחרים, אבל אף אחד לא קורא קוקוריקו. מי שקורא קוקוריקו זה רק התורנגולים. אז כל מי שקורא קוקוריקו זה תורנגול, זה קשה. אז ברוך השם יצא לאור חוברת מיוחדת תלמיד חכם בבית שמש, הרב חזקיהו פורטמן, השם ישמרו והיו, מבית שמש, והדפיס חוברת מיוחד על הנושא הזה, והוא ישב על המדוכה, וגם בברר את המציאות, מה שקורה, כמה, איזה עופות החליאו, לא, כן, לא ניכנס לכל הנושא הזה. הוא כותב היה איזה חשש ש, שזה יש תורנגול הג'ונגל, זה תורנגול אדום, ו... אז טענו אולי יחליאו אותו עם זה ועם זה וכל מיני דברים. אז הוא, כותב פה בדף קוף כבב, אין טעם לחשוב שהתונגול הטהור אוכלה עם מזן התונגול הג'ונגל, כי אין לזה שום יתרון או רווח בהכלאתו. הרי כל השיקולים שלהם זה מסחרי, מה טוב להם מה לא. הוא אומר, אם תגיד לי שיש תונגול טמא, אז מאות ואלפים טמאים, אין דבר כזה. אין צד שהג'ונגל הזה הוא טמא, כי אם כן, גם התרנגול הכשר צריך להיות אסור וכו'. ובדקו אותו, יש לו את כל השלושה סימני טהרה באופן מובהק, גם חכמי הטבע חקרו אחריו, הביאו אותו ליישוב, הוא לא נמצא דורס, הוא לא שונה וכו' וכו'. והתברר שהתרנגולים הרגילים הם פרים ורבים, הם תרנגולים הג'ונגל, וגם הביתיים שבורחים לקצוות, אז הצאצאים שלהם פוריים לכל דבר, אין בזה שום פגמים, זה סימן מובהק שהם בני מין אחד. מודע עכשיו, רק אני לא, הנושא הזה עצמו זה נושא בפני עצמו, אני רק על נקודה אחת שפה דבר חידוש, ובדף קוף כף חיית הערה קוף ובית. חכמי הטבע בזמננו, כותב שבזמננו, חכמי הטבע, הם ניסו והעמידו תרנגולי ג'ונגל במחשקים במשך תקופה ארוכה, על מנת לעמוד על טבעם, להבחין בין יום ובין לילה, האם הם מבדילים ביום ללילה או לא. מצאו באופן מפליא שאף במשך התקופה הארוכה הם לא ראו שמש, שמו אותם במקום חשוך, אי אפשר לדעת מה יום ומה לילה. התרנגולים היו נוהגים לקרוא קריאת הגבר בחלוף הלילה והיום, איך הם לא רואים שום סימן, לא משתנה כלום, והם ידעו מתי לקרוא. הם לא השתבשו, לא בלבל אותם השם השם הזה, אלא הפרשים קלים, היה הבדל קטנטן בין, שם, בין, ביניהם בדיוק של הזמן. הניסיון הזה, תשמעו, הגיעו איזה מסקנה, הוכיח להם שיש להם איזה שעון פנימי טבוע בהם שלא תלוי ממש בריאת השמש. הם כל בטוחים שהם צריכים לראות שמש כדי לדעת לקרוא את קריאת הגבר, אבל אין שמש, אין כלום, אין שום שינוי, התכונה הזאת לא מצויה בשום בעל חי אחר בעולם, רק תרנגולים. אפלה ואפלה, הם חכמי הטבע לא לומדים זוהר, לא לומדים ספרי קבלה, אבל אם הם היו יודעים, היו מבינים מה זה השעון הפנימי שלהם. הבאתי את זה בנפלאות מתורתך, פרשת מסעי, על הפסוק, ויחנו בעשיון ג'ובר. דף שין פי בית, הבאתי את זה בשם פעמון זהב למריו, הוא מביא למה התרנגול נקרא סחבי. פירוש אחר שהוא צופה ומביא דרך מעלה, ככה הוא מביא ככה בספר ראשית חוכמה, התרנגול הזה הוא לא מכריז בלילה עד שהוא שומע את ג'בריאל המלוך מכריז, כשמשלים להכריז הוא יוצא רוח מתחת כנפיו ומעורר את כל התרנגולים שבעולם, והם נעורים ועומדים, ועל שם זה נקרא גבר, על שם ג'בריאל. ואותה שעה את הלימוד, אם לא יודעת, שובר, יכול להשתעשע עם סביב. הוא מדבר על, הרי גם בלילה התרנגולים קוראים, אבל זה לא, הם מדברים על הבוקר, אבל זה לא משנה. במילים אחר, למה נקרא שמו של התרנגול גבר? כאילו, על שם המלאך גבריאל. אז הוא כותב, המלאך גבריאל הוא מכריז, ואז יוצאת רוח מתחת כנפיו, ומעורר כל התרנגול שעה. עכשיו, זה יבין מה זה השעון הפנימי הזה. כן, כן, ממש, כן. זה אמריו, לא יודע למה הוא מציין את זה בשם ראשית החוכמה, לא יודע למה הוא מציין ישירות לזוהר, אבל ראשית החוכמה זה נמצא בשער העירה פרק י"ב מאות ד', היום יש בספרים החלקות הזה פרקים באותיות, גם בשער הקדושה, בשער זן ועוד למזן, גם בפרק תזיין קצת, זה כתוב בהרבה מקומות את העניין הזה. ראשית החוכמה מעריך בזה, רק קצת, אני מתפלא שהפעמון זה היה קצת שינה. גם בראשית החוכמה לא כתוב מדויק שגברי יוצא רוח מכנבה ומעורת התרנגולים, רק יוצא שלהבת. יש רוח, ומה הרוח הזה יוצא שלהבת? לא, זה סתם שאלה, אבל העיקר אבל סך הכל הולך הקור למקום אחד. כתוב ככה, בפרגות ליל יום המוש, כדרוחו דסתרו דסופן התתער, התתער או אפער, התעורר או מעורר, חד של הבוא נופג ופתש תחד ג'יפוי דפר נגלה בגורה. הם מדברים על הקריאות בלילה, פה הם מדברים על הקריאות של הבוקר, אבל אני רואה שזה לא משמעותי. מסביר בזוהר בהיר ככה, כשבא חצות לילה בדיוק, התערור רוח צפונית שזה סוד הדין, צד שמאל של העולם יוצא שלהבת ומכת על כנפי התרנגולים, והתרנגול קורא. מצא מן את מינו, שלהבת הוא דין, בא מרחתנו שהוא דין, מכה בגנת התרנגול שהוא גם כן דין. לקראת חג השבועות, זמן מתן תורתנו, אנחנו מתכוננים לספירת העומר. ראיתי דבר מפליא, דבר חשוב ומעניין, חיזוק של לימוד התורה אבל בדרך הנכונה. זה בזכות ידידנו רבי ידידי משולם שמשורה בחייהו, הוא המציא לי את החוברת דרשו בפרשת תרומה, גיליון 313, יגרף שבוס מרכזו, מביא משהו מעניין מערב שטיינמן. כתוב ככה, דיברת עם החזון איש ואין השידוך. דיבר על איזה, שוחח איתו על בחור מסוים, והחזון איש אמר לי על הבחור המדובר, למדן הוא כבר לא יהיה. לא ידעתי איך הוא ראה את זאת, איך הוא הגיע למסקנה הזאת. לא, אבל בהזדמנות אחרת אמר לי החזון איש, כשיש לאדם מידות עקומות ורעות, הדבר גורם בסוף שגם הראש והשכל שלו יתעקם. שמו על החידוש, אם אדם עם מידות רעות, מידות עקומות, גם השכל שלו יתעקם. גם כשהוא לומד גמרא, גם כשהוא לומד הלכה, מה שהוא לומד תורה, המידות הרעות והעקומות משפיעות גם על התורה שלו, שתהיה עקומה. ו אומר, אז עכשיו קישרתי, אז אולי עכשיו הבנתי איך החזון איש ראה שהבחור הזה לא יצא למדן. הוא ראה שהבחור מידות לא טובות, אז למדן הוא לא יכול להיות, הוא לא יהיה, השגות שלו נמוכות. באמת אמרו, כי על פי המידות של בני אדם החזון איש חווה דעה מה יצא מהתורה, בתורה. וממשיך הרב שטיינמן, לפעמים הרצון העז להתבלט גורם בסופו של דבר שהוא לא מבין את הלימוד. אדם רוצה להראות את עצמו, להראות את הגדלות שלו, את ההבנה שלו, זה דווקא מוריד אותו. לפעמים העקשנות לא להודות לשני, לא לרצות להקשיב לחברותה, גורמת לעקמימות בלימוד. רוב העקומים בלימוד שורש הדבר נובע ממידות רעות. שמעתם? יושבים שניים לומדים, זה יכול להיות גם באפשרויות אחרות, אבל זו הדוגמה הרגילה בישיבות. הוא הבין פשט לא נכון. החברות כן הבין את הפשט האמיתי, והוא מנסה להגיד לו, לא, זה לא פשט, לא כמו שאתה אומר. הוא מתווכח איתו, טועה, לא נכון. ואז הוא לא מודה לו, בדווקא רוצה להגיד הפוך ממנו. לא, אין לו את ההודעה על האמת. לא. בדרך כלל אם אדם לא מעוניין להודות על האמת, מחפש עצות איך לעמוד על דעתו. איך להראות לו, תשמע, לא, זה לא מסתדר פה, אבל להראות שבכל זאת הוא לא, ואז הוא נפל טעות עוד יותר גדולה. אבל מה נעשה? קשה מאוד להגיד טעיתי. שתשמעו, מביא סיפור. אני מכיר את הסיפור הזה במקום אחר, כמעט בדיוק אותו דבר, אבל הכל הולך למקום אחד. הרב עיר, שהרב של העיר סלנט, הוא הכיר אברך עם פוטנציאל גדול. ראה אברך עם כישרונות, כוחות גדולים, מסוגל האברך הזה לתת ממנו מישהו שיהיה לו השפעה גדולה, אבל בלימוד גמרא יש לו שכל עקום. מבין דברים לא נכון. מה עושים איתו? תמיד, למה גרם להיות עקום? כי הוא לא יכול להודות על האמת. תמיד הוא צריך להוכיח הפוך, להגיד זה, ונשאר בדעה שלו, ורחמנא ליצלן. מה עושה הרב הירש? הוא סידר לו ללמוד חברותא עם רבי ישראל מסלנט. רבי ישראל מסלנט עוד היה צעיר, עוד בן 12. אתם יודעים, כשלומדים שני אברכים באותו גיל, אז קשה לאחד להגיד לשני שאתה צודק, טעיתי. מה שאמרת זה נכון. אבל אם הוא לומד עם ילד, והילד יעמיד אותו על הטעות, רבי ישראל מסלנט היה מוכשר גם כשהיה עוד צעיר, הוא היה מתאים ללמוד, הוא בן 12 עם אברך, אבל אם הוא יגיד לו, לילד הוא היה מסכים לו, לא בושה להודות על האמת. כן. הוא היה משוכנע, זה התקווה היחידה. הלימוד של האברך עם מבוגרים לא מועיל לו להשאיר את השכל. מידת ההתנצחות פועמת בו בעוצמה. תמיד הוא לא יסכים איתם. הוא לא מאזין להסבר שלהם. יתעקש לא לשמוע, וכך יישאר בעקמימותו. אבל כפי ילד טוב, ונעים, אלו מידות טובות, הוא לא יריב איתו, וזה, ככה, בעדינות, הוא יוכיח לו שהוא צודק, ואין לו ניסיון, בואו הוא יסכים להודות. והילד עם הסברה ישרה, יכל לכוון אותו להיגיון בריא, ושכל ישר. וכך היה, שאכן הועיל לו. סליחו. זה דבר מאוד חשוב לקחת את זה בחשבון, תמיד, להיות ישר בלימוד, למרות שזה לא קל להודות על האמת, אבל כתוב מכל מלמדה השכלתי כי עד עבודה חוסיה לי. תחשוב, סבר לומדים את זה מסכת אבות, משירי במילי דאבות, סברנו את זה. מה זה, מה יש? מכל מלמדה השכלתי כי עד עבודה חוסיה לי. תחשוב, למה אדם שאומרים לו בלימוד משהו שהוא לא ידע, קשה לו לקבל את זה. הוא לא רוצה. אבל אם מישהו בא יספר לו איזה סיפור, אז למה הוא לא אומר, איך אתה, לא ידעת? לא, איך אני יכול לדעת? שיחה, אתה מוכן להודות. תחשוב, דוד המלך אומר, קיבלתי את הכל, גם האנשים קטנים ממני, כי חשבתי, טוב, אני לא בושה להודות על דבר שלא ידעתי אותו, לא הבנתי אותו, ובזכותו הבנתי אותו. קישרתי את העניין הזה, התקשר לי, דיברנו בזמנו על העניין של החפץ חיים עם הבן שלו, שכאשר הוא אמר שהוא רוצה שהוא יישב את הקושיה של השגת הרי, אז הוא רוצה להפריך את כל הקושיות, לפרק את כל הקושיות של השגת הרי. וחפץ חיים אמר, כעס מאוד עליו, ואמר, גדול בתורה כולו יהיה. נראה לנו לפי זה שזה כמו כללה כזאת. אולי זה כללה שיוצאת מפי השליט. אבל עכשיו, לפי הדברים האלה, אני חושב אולי פה, אולי אפשר להבין את זה אחרת. זה לא כללה. זה שהוא ראה שאם הבן שלו עכשיו מתחיל להתחיל ללמוד שהגת הרי, והמטרה היא כדי לפרק את כל הקושיות, פירושו זה שכל עקום. שהגת הרי ג'וברו רבו. ואם יש לו דבר קושיה, עכשיו אתה רוצה לתרס את הכל. זאת אומרת, אז אם כן, אתה תדרס את זה גם בצורה עקומה, כי אתה תמיד, יש לך תוכנית לתרץ את כל הקושיות. אז איך תתרץ את כל הקושיות? אז תמיד אתה צריך להגיד למצוא, להגיד משהו הפוך. אז איך אפשר לצמוח מזה להיות אדם גדול? חוץ ממה שיש פה גם בעיני של מידות רעות. אם אדם, שהגת הרי מפורסם אחד מגדולי ישראל החריפים. עכשיו אתה רוצה לתרץ את כל הקושיות של הרגב הראשון, אתה עכשיו יותר גדול ממנו. אתה מתרץ את כל הקושיות, ושהוא לא הצליח להבין, אתה כן מבין, אז אתה יותר גדול. אז יש פה גם העניין של הגאווה הזאת, שחס ושלום הוא מתקבל בקלונו. להוריד את הערך שלו, חס ושלום, זה ודאי שיש פה כמה דעים. ונזכרתי שהמעריץ כותב את העניין הזה, שוט פעולה צדיק חלק בית סימן רב, בחלק, פה הוא כותב כמה כללים בשס ובפוסקים, זה פדומו מביא פה, כשיש קושייה על איזה מחבר, יותר נכון שישארו דברים בקושייה, מה שנמציא סברות זרות כדי לתרץ. פלא ופלא. יש לך קושייה, אתה לא מוצא תירוץ. עדיף שתישאר בקושייה. אבל אתה רוצה להגיד איזה סברה זרה כדי לתרץ אותו? לא כדאי. נראה לי כאילו שזה מתקשר עם מה שקראנו קודם. דיינו, כשהולכים עם סברות זרות, פירושו מתעקמים בלימוד, אז בשלום כבר יוצאים מהשיטה. אבל ורציתי לראות את המקור של מעריץ, הוא מציין חוששה חושב משפט סימן פה. זה נמצא, זה טעות, זה צריך בסימן פה דלת קצת, אבל שם נראה משהו קצת אחר. אני לא יודע אם מעריץ שינה בכוונה, אבל עוד מעט נסביר ועד רב השם שבעצם זה שגם השח כנראה התכוון לזה. השח מדבר על זה פה בדין של שטר פרוע, עד אחד מעיד על שטר שהוא פרוע ומת המלווה. אז טוב, כותב הכל תפסו על המחבר בזה, גם התשובת הראש, כל התירוצים דחוקים. הוא אומר, אין לבדות חילוגים שאינם נכונים לדינה, ויותר נכון שישארו דברי הראש והמחבר בגושו, ושנמציא סברת זורת שאינם הליבודי אלקחה. שומעים קצת, המעריץ השמיט פה את העניין של ההלכה. כשאני קראתי את המעריץ, היה נראה לי שזה בדיוק מה שכתוב פה בשם החזנש ורפתן המעבור. שעקום בלימוד זה לא דרך. יותר טוב שיהיה לך תשאר עם קושיה. יש אדם שבאת, אני אגיד בכל זאת תראות. לא, 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 לא כדאי. לא, אם אתה, כשאתה אומר דבר עקום, זה לא מתקבל, לא הגיוני, דבר שלא מתקבל על הדעת. ככה זה נראה לפי המילים שלו, לפי המילים של המארץ. אבל כשפתחתי את השח, קצת נראה שהוא מדבר על אל חילוקים לא נכונים לדינה. לא שזה לא נכון. יכול להיות דבר נכון. מה שלא נפסק להלכה זה סברה עקומה. כשפוסקים הלכה כמו רבי פלוני ולא כנגד רבי פלוני, פוסקים הלכה כמו בית הלל לא כמו בית שמאי, פירושו שבית שמאי הם עקומים, זה סברות זרות. לא, יש סיבה שפוסקים הלכה כמו הדבר הזה. אז אבל לא שהסברות שלהם הם לא נכונות. על זה השייח מדבר, אינם נכונים לדינה. המערית מדבר על מחבר באופן כללי, השייח מדבר על מחבר על מרן. אשכנזים לא קוראים על רבי יוסף קארו מורן, זה מחייב להגיד מורן. אז הם אומרים מחבר. המערית מדבר מחבר, טוב, זה כבר לא משמעותי, המערית רצה להוציא את הכלל. אבל יש פה דבר משמעותי. אתה אומר, סברות זרות שאינם עלי בו דייל כזו. אתה רוצה לתרץ איזה פסק, וזה לא בסברות, שלא מתאים להלכה. זה, על זה דיבר השח. אז מה, למה המערית כתב ככה? אני חושב שבכל זאת, השח, מה נפשך? אחת מהשתיים. אם הנקודה היא שזה לא עלי בדייל כזו, למה אתה לכתוב סברות זרות? שאינם עלי בו דייל כזו. מה אתה אומר סברות זרות? אז יש פה בעצם שני דברים. סברה זרה ודאי לא טוב. וגם אם הסברה כן נכונה, אבל אם זה לא עלי בדרך, אז לכתוב אותה. זה המערץ לא נכנס לפרט הזה. זה עוד נקודה, אולי זה יותר פשוט. המערץ הדגיש את הסברה הזרה. השח כאילו התכוון פה לכתוב רבותה. יש פה בעצם הנקודה הזאת, אל תגיד סברות זרות. אם השח היה מתכוון, כל העיקר שלו היה רק להגיד דברים שלא נכונים לדינה, למה אתה מתרץ לי את שולחן ערוך ואת הראש, וזה לא מתאים להלכה? אתה מדבר דברים בטלים, זה לא תירוץ. העיקר להגיד תירוצים, ובעצם זה לא מסתדר. אבל למה הוא מכניס סברות זרות? אז הוא רוצה להגיד שא', הסברה זרה. גם אם הסברה לא זרה, אבל אם זה לא מתאים להלכה, אז יוצא שבעצם שני הדברים נכונים. והמרץ רק תפס את הביא עילת הכלל, את הנקודה שיותר חידוש, יותר משמעותי. בזמנו דיברנו, אמרתי שש הערות על מה שכותב הרב פנחס שלמה קוגל בדיני המתנת חמישה ימים, שיעור כ"ח, לקט צבי לבית, ונשאר לי עוד ארבע הערות שרציתי להשלים את העניין הזה. אני קורא את זה כסדר ואני אגיד אחד אחד. איך כתוב? אחת לאחת. הוא רוצה להגיד שבזמננו לא שייך לומר שבקיאים בשטיפה, ושהיום התימנים והאשכנזים, גם התימנים, אם היו בקיאים בעבר, היום לא שייך להגיד בקיאות. כבר סתרנו את זה, אבל נשמע את הטענות שלו. קיבלתי סייעתה לדברי, חתן אחד סיפר לי, סבתא שלו אמרה, אנחנו בתימן עשינו כל יום 5 מיני בצקים. והיה מומחיות, מה זה מחמיץ, מה זה תופח, אבל מי שלא נגע בבצק מימיו, איך הוא יעיז לעשות מצות עבות? לא. גם אם זה נכון, העניין הזה של עשים 5 מיני בצקים, יש כל מיני סוגים של בצק. יש הרי סלוף, או יש מה שנקרא מלוג' או גורס, יש קובנה, יש ג'חנון, יש ג'חינה, יש גפועה, כל מיני דברים. יש דברים שנקראים ועושים במחבזה, יש צורות אפייה שונות, יש גלוב, יש לוחוח, יש כל מיני מאפים שונים, יש דברים עושים מקמח, יש עשית, יש זום. עשו כל מיני סוגים של בצק, כל מיני צורות. אבל מה זה נוגע לעניין שלנו? אז היום נגיד שלא, אנשים לא מתעסקות עם הבצקים האלה. אבל מה הוא אומר? איך יעיז לעשות מצות עבות? בוודאי, אני חושב שמי שעושה היום באופן פרטי מצות אצל תימנים במושבים, לא עושים את זה כאלה שאין להם מומחיות. אני לא יכול לקחת אחריות על אלה שנעשים במושבים, לא יודע מה נעשה שם, אבל בוודאי שמי שמתעסק עם זה, גם בעבר, שבתימן, הרי כל אנשים הרי אופים כל יום בבית, הרי לא אופים רק בפסח, כל השנה האפייה, התחינה, כל זה נעשה באופן ביתי. אז אבל לפסח רק המומחיות עשו. אז אני חושב כל וחמר בזמננו בוודאי שמי ש... כן, בכל אופן במאפיות שעושות בצק כמובן אלה מאוד מאוד מומחיות. ובכל אופן מה שנעשה מצות עבות של מסורת או שמה תעמור הוא גם אלה שעושים את זה גברים של נשים שמתעסקים עם אלישה, כל אלה שיסדו את ה... את המאפיות האלה הלכו קודם כל לסבתות ללמוד מהם את השיטה, ורק עשו את זה באופן שמה שמתאים לזמננו, שזה משהו של, זה לא אפייה מצומצמת למשפחה, פה מדברים על אלפים ורבבות. אז לקחו את הבסיס של השיטה מהזקנות ומה שזה עבר להיום. אז, אבל השיטה הבסיס הרעיון אותו דבר, רק זה מתורגם באופן מעשי. הוא אומר, זה הערה השביעית, שמינית. גם יוצאי תימן היום, כמו אשכנזים בדורות הקודמים, הם בבזו את הבקיאות, יש להם לנהוג כמו חכמי אשכנז שיורו את הדין, שאין בקיאות. אני חושב שהחושים לא אותו דבר. זה לא קשור אחד לשני, כמו שאמרנו. עוד מעט יהיה מובן יותר טוב. אבל למשל, אגרות משה, הוא אומר שבזמננו לא מבחינים. הרי ידוע ש... יש שיטת החתם סופר שלא נחשב הרגשה בזיווה דבר לה, וחוות דעת אומר שאם זה מרגישים את זה על יד המקור, זה כן נחשב הרגשה זו ראיתה. והגרוס משה אומר, שאלתי על זה, לא מבדינים היום בזמננו, ואני שאלתי וכן ידעו להבחין, אמנם לא כולם, אבל יש כאלה שכן הבחינו לדעת כאילו בדיוק אם זה הרגשה פנימית או חיצונית. אז יש כאלה, כן, מובן, זה עניין של טבע, עניין של הרגל, או עניין של חושים. הערת שעית, תשמעו. הרב רצה לומר, היום יש מקלחות עם זרם חזק. זה מנקה יותר טוב מבעבר. כתבתי לו על זה, מי חופז כל חדרי ועדן לידע מה שנעשה שם? זה אני בכלל לא מבין מה הוא מדבר פה. ברור שהיום עם זרם של אמבטיה זה לא כמו שבעבר. אם בעבר... זה נעשה שוטפים בידיים, היום עם זרם חזק, יש מה להשוות. וזה שזה מנקה, מה זה מחופס כל הדבר, מה צריכים לדעת? זה פשוט. יותר מזה אני אומר, הרמ"א כותב שמי שעושה את הדבר הזה, הוא פורץ גדר. ואסור לעשות את זה, כי אנחנו לא בקיאים. הרמ"א ככה כותב. אני אומר שבזמננו גם אשכנזים בקיאים, בגלל, לא שהשתנה בקיאות. האפשרויות שיש היום עם זרם חזק באמבטיה, לכן אני חושב שמעיקר הדין, גם לאשכנזים אפשר היה להתיר, אבל אולי בפועל לא, כמה שכבר הם נהגו להחמיר. אבל נפקמן בעלי תשובה אצלם, שכאלה שבלה יש עז ושלום שיצא מזה מכשולים, אז כאילו שיש מקום בשיקול דעת על פי מורה הוראה, כמו שנראה לי שמעיקר הדין גם הם היו מודים שבמציאות של זמננו זה יש כן בקיאות. אז ולדידן שאפילו בתנאים הפשוטים שהיה בעבר של מים שבלי זרם זה מועיל להפליט, אז כל וחומר שזה דבר עשירי, תשמעו דבר דבר מעניין. למעשה יש מנהגים חלוקים כל תפוצות ישראל, מעיקר הדין ארבעה ימים, הרמ"א מוסיף יום אחד, בן ישי אומר עמי הארץ סברו שם תנתם שיצא כל אדם מועיל. טוב, יש כמה קהילות בבבל, בתימן, שזה שבעה ימים. שמו, פתחי מגדים, בערות בסוף הספר, הוא מביא בשם הגרם הלברשטם, הגיעו העליות הגדולות מארצות המזרח, לפני 70 שנה, התאספו ראשי בית יעקב לקבוע הנהגה קבועה ללמד את כל הבנות. ישבו גדולי חכמי ספרד ובבל, והוחלט לקבוע על חמתנת חמישה ימים, כמנהגנו. היה לפני 70 שנה אסיפה של ראשי בית יעקב, לא יודע מי הם, בני בלי שם, לא נזכר מי הם, ומי הם הרבנים האלה, ישבו גדולי חכמי ספרד ובבל, לא יודע למה דווקא חכמי בבל, והחליטו חמישה ימים. ועדיין יש נדון באופן פרטי לפעמים. האמת היא, לא שמעתי בלתי היום על האסיפה הזאת ועל ההחלטה הזאת, אף אחד לא שמע על זה. ואפילו אם הייתה החלטה כזאת, הרי יש הרבנות הראשית של המדינה, המדינה הקימה הרבנות ראשית, הם עשו כל מיני החלטות, החליטו למשל שבזמננו אסור לעשות ייבום, רק חליצה, גם הספרדים והתימנים. ובא בעל יביע אומר, הוא אמר מה פתאום, על פי הרמה בשולחן ערוך יש ייבום, לא התייחס להחלטה שלהם, בעצמו הוא ברבנות הראשית ולא קיבל את ההחלטה שלהם. והוא אומר, אבל למה? הוא אומר, הרבנים שהיו לפניי הם היו כפופים לרבנים האשכנזים. ולכן, אשכנזים, הרי אשכנזים אצלם אין ייבום, אז לכן, אז הם קבעו להם, אז הם הרבנים השאירו קו, ואנו לא כיפנו. בקיצור, זה עניין של השתלטות, מי משתלט, מי שולט. אז אם זה עומד מאחרי החלטות, מי קובע, אז זה לא... דוג מינה וגיב אסרין, יכולים לקבוע. חוץ מזה כתוב ישבו גדולי חכמי ספרד ובבל, לא יודע למה זה כן. ובכל אופן רבני תימן לא היו שם, גם לפי מה שהוא כותב פה. דרך אגב, מה שאמרתי קודם הזכרתי, הרבנים הספרדים בזמננו גם מסכימים איתנו על העניין הזה של השטיפה, אבל הם כותבים משום מה, לא, הם כותבים אמבטיה. זה אני האמת לא מבין איך זה מועיל, אני לא אומר שהאמבטיה יעזור, רק כמו שאמרתי, עם זרם. זה שייך למה שדיברתי קודם. אבל למשל, בית יעקב, שריים ואשרי חלקם, עשו הרבה לחינוך של הבנות, אבל מבחינת, לפעמים היה מצב שהיה קצת, הם כל כך סגורים לדרך שלהם, שלפעמים זה גרם נזקים. סיפר לי הרב שלום הסרי, זה חצי דקי ברכה, הוא היה גר בפרדס חנה, והבת שלו באה ללמוד בבית יעקב בבני ברק, חוזרת הביתה ואומרת אסור בפסח, אסור קוטנויות, אסור לאכול זה ואסור לאכול שועד, אסור זה. מה זה אסור? זה מה אסור? אז זה מה שנבנים אותך שמה, תשבי בבית. החליטו בבית יעקב שחצאית רק עד הברך, יותר מהברך אסור, אסור שיהיה חצאית יותר, סמלה יותר מהקרסול. למה? זה ראש אשכנזי, ראש אירופאי, זה ככה, זה רחובי, כל מיני סברות, כל מיני הבנות שלפי הטבע והתכונות שלהם, ושמכתיבים את זה גם לכאלה. אבל לאמיתו של דבר, תשמעו עכשיו יותר טוב, בדקתי את המקור שלו, אני חושב שזה לא, זה טעות גמורה, הוא מאוד מאוד לא מדויק מה שהוא כתב בשמם. הוא אומר פתחי מגדים, קרא לכם את הלשון בספר פתחי מגדים ותראו, אין לא חכמי ספרד ולא חכמי בבל, לא מוזכר כלום, עוד כדבר אחר. תשמעו, כתוב ככה, באוספות, כן. שמעתי מהגרם הלבשתה, בזמן העליות הגדולות מארצות המזרח, נועצו ראשי בית יעקב איך ללמד את הקלות, והרבה גדולי ישראל אמרו שילמדו רק את המנהג להמתין 5 ימים. ומי שתאמר שאמא אמרה למנהגים יותר, אמרו לה שתנה כמנהג אבותיה. אז אין חכמי ספרד ולא בבל, כלום. הרבה גדולי ישראל, מסתם אשכנזים, והרבה גדולים, כך אמרו. זאת אומרת, נגיד שהיו 20, ומתוכם הרבה, 8 אמרו ככה. בסדר, אז אין פה החלטה, ולא הספרדים. ובעצם הם באו פה להקל, לא להחמיר. הנקודה הייתה כששמעו שאצל הספרדים יש כאלה עושים 6 ימים ו7 ימים, אז לא, 5 ימים, באו בעצם להקל. אנחנו מדברים להקל יותר מזה, הרי שפחות מ5 ימים. אבל מובן שבכל אופן גם מהם הרבה מהם אמרו אחרת. בכל אופן הם לא אנשי כנסת וג'דה, לא, אז כאילו לא יודעים מהם, השמה, מי אלה הגדולים, ובעצמו לפי הלשון שלו הרבה אמרו כך, אמרו מה שהרבה גדולים אמרו אחרת. ממילא זה אין פה שום דבר שמחייב, והדברים האלה לא בכתובים, אז אין בזה. כן, אני רק אסיים פה, כן, שכבר הזמן גוסר במלאכה מרובה. אני קצת לצערי היום אחרתי, כי היינו בשבת ובית שמש, קצת אחרנו, אז קצת, בכל אופן שעה צריך לגמור. אם מדברים על העניין של המצות, העניין של המצות, המצות הרכות, לצערנו, כיוון ש כל כך התרגלו האשכנזים למצות היבשות והקשות, כשהם רואים מצות רכות זה נראה להם שזה פיתות. אבל גם כשראו את האתרוג התימני, ראו אתרוג תימני, זה לא אתרוג. למה זה לא אתרוג? אין לו מיץ. ככה, זו התפיסה הראשונה שלהם. התרגלו למשהו מסוים, כשהם רואים את האתרוג שלהם, חשבו שלא, עד שהם הבינו שהם לא יודעים מה זה אתרוג, עד שהם הבינו שיש להם בעיה. כשאמרתי לאחד תלמיד חכם גדול אשכנזי, אמרתי לו, תשמע, יש אתרוג תימני. אתה לא יכול להגיד שזה לא אתרוג. אז מה זה? זה גויאבה? מה זה? זה מין חדש שלא היה ולא נברא. אתה מודה שזה אתרוג, נכון? יש לימון. לימון גם כן מוסכם מה זה לימון. תיקח אתרוג תימני ולימון, ותרכיב אותה, יותר אתרוג אשכנזי. אז מה זה אומר? הוא נדהם. אומר, מה זה? ככה? מה זה? לא כן, פשוט מאוד. אתם לא יודעים מה זה? תשמעו, ידידנו הרב אביחי שרעבי שלח לי סיפור שהתפרסם. סיפור מלפני כמה זמן עבר, אנחנו היום תשפב, שנת תרעב, לפני 110 שנים, באו התימנים הראשונים לארץ ישראל. אשכנזים פתח תקווה ראו פעם ראשונה מצות של התימנים. בחג הפסח תרעב פרצה סערה. פרצו לבית הכנסת מתפללים, ראו את העולים מתימן, מכינים פיתות. בעצם פסח, כידוע, בתימנים עושים מצות אפילו בפסח עצמו, לא עושים מצות, כל יום עושים מצה. ולמה זה? כמו שאנחנו ברב אחרי פוסקים חוזר ונעור, אין לנו הבדל אם זה לפני פסח או בפסח. אז גם בפסח עצמו עפו כל יום. גבל, גויים, זעקו, נכנסו לפילת שחרית. מה קרה? אמרו, הם לא יהודים בכלל. ראינו תימניות עופות פיתות, חמץ גמור, ואוכלים בפרסי חמץ. סערה, חשדנות, זה יצא מקודם. והצטרפו, כן. הגלות הארוכה גרמה לחשדנות. הם זרים, צבע עורם גרם להם להסתפק ביהדותם. רב המושבה, הרב ישראל הבת ציטרון, אישיות מופלאה, הוא נדהם ממה ששמע. מה דבר כזה? פיצו דוחרים. אמר, טוב, בוא נציין את התפילה בשקט, אחר כך נברר את העניין. אחרי התפילה צעדו מתפללים בראשם הרב ציטרון למקום מושבם של יהודי תימן. יש ידוע על פתחת יריעה מחנה יהודה. הרב ציטרון קרא לרב הקהילה, הרב שלום גלוסקה, ג'לוסגה, הרב שלום ג'לוסגה, הוא היה הרב של התימנים, אז במחנה יהודה לפני הרב משורר, זה ג'לוסגה, זה שם, זה מעוברת, זה בתימנית נקרא גורס, המשפחה הזאת, מהם מצפון תימן. בכל אופן, שואל את הרב ציטרון, תגיד, שמעתי אותו, אוכלים תימנים, פיתות, תחיל לצחוק הרב גלוסקה, צחקו כל התימנים, אנחנו אוכלים מצה אמיתית. ואז הוא מסביר לו, תשמע, מסביר לרב ציטרון את תהליך אפיית המצות, איך קונים חיטים משובחות, איך מנקים גרגיר, מחדשים את אבני הריחיים, את הריחיים הרי מנקרים, להוציא את הקליפה העליונה מחשש חמץ, טוחנים את החיטים, שומרים כלים מיוחדים, בונים תנור חדש, שואבים מים שלנו. שלוש נשים עופות בזריזות, הבצק לא יתפח. הרב צטרון אמר, אני רוצה לראות, תדגימו לי את התהליך האפייה. הרב גרוסקה קרא לאשתו, ועוד שתי נשים נוספות, והראו לו, עפו בנוחותו את המצות. קיצור, רואה את המצות, בקיצור, עכשיו אני נוטל ידיים, ברך המוצי עלה על השולחן ואחר מהמצה. הוא ברך מחזבו עליי לפני כל הקהל. לקחת המצות האלה, שמצה זאת, תדעו לכם, כשרה, מהדרין מן המהדרין. הוא נשק את הרב גרוסקה, בקשת סליחת בני תימן בשם הקודם. ונשאר שלום ושכינה תושבי במושב. שרעים ישראל. אז כמו בזמנו סיפר אותי דיבור דומה מהרב מעייני, הרב של מגדיאל, משהו מעין הדברים האלה, אבל ברוך השם שאנחנו זכינו שהמסורת לא נשכחה ומעשה עובר סימן לבני. אמן כנראה רוסה. מי שברך בבינו אברהם יצחק ויעקב, מי שבאנו ודמשים בכל הכל 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 ג'דרים קדנים הם ובני המשם ותלמידי ועד ומרך וישמר וחי בעריך את ימי רבי ברוק בן זכר הסברי שנדלך לסרה. וכן הרב שמואל הסברי שהתנדב לעילוי נשמת אביו רבי חזכריו בן רבי שלום הסברי תהי נשמתו סרוע בסרוע לחיים והשם ברוך הוא שלום רפואה שלמה גם לילד יוסף בן הרב משה ואברהם ושרה בן הרב ניסים ויוסף בן שולם וכן יואב בן ליאור מאיר שם ברוך הוא יצא לברוך הוא וברוך מעשי אדם וכל סורו ונזק עשי לניף ואדמו עלי בני הרחם וזור אחר וחדם יעמוד חבר ורחם עלי כל משהו ובום עלי בחם לדובה גם על כל החומי אגמירו שקונו ונאיש מריחו וחייבו שבורך ונחייבו חיני רוסן אמרו אמן אמן